ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קוף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מסוף העמוד במשנה. מנחה שלא נקמצה והקריבה בחוץ, פטור. זאת אומרת, הביאו מנחה בלי שהוציאו ממנה את הקומץ והקריבו את המנחה ככה בשלמותה בחוץ. למה פטור? כי כזה דבר לא מתקבל בפנים. מה מקריבים מקורבן מנחה? רק הקומץ. קמצא וחזר קומצה לתוכה. כאן הם לקחו את הקומץ מתוך המנחה, עשו את הקמיצה, והקמיצה נפלה חזרה לתוך המנחה והקריבה בחוץ, חייב. אמנם זה גם מצב של מנחה שלמה כמו ברשע, אבל ההבדל הוא שבסיפה לקחו והפרידו מהמנחה הקומץ, וזה מה שאמור להקטיר אותה בפנים בבית המקדש בעזרה. ואותו דבר, אותו קומץ נפל חזרה למנחה והקריבו את הכל בחוץ. כזה דבר שאם היו מקטירים אותו בפנים זה היה מתקבל, לכן בחוץ הוא חייב משום העלת חוץ. רש"י כותב, קמצה וחזר קומצה לתוכה והקריבה בחוץ, חייב, שכיוצא בה בפנים כשרה, כי דתנן בה קומץ מסכת מלאכות, נתערב קומצה בשיעריה, לא יקטיר, ואם הקטיר, עלתה לבעלים. הבעלים יצאו ידי חובתם, אם בסופו של דבר הקטירו את התערובת הזאת. הגמרא פותחת בשאלה, ועמי, למה חייב בסיפה? לבטלי שיריים לקומץ, למה שלא נאמר ביטול ברוב? והקומץ שנפל חזרה לשיריים, השיריים הרי זה בכמות הרבה יותר מהקומץ, למה לא אומרים שהשיריים מבטלים את הקומץ? ואז בסך הכל הוא מעלה בחוץ שירי מנחה, בפנים זה לא מתקבל, אז בחוץ למה שיהיה חייב משום העלת חוץ? אמר רבי זירא, נאמרה הכתרה בקומץ ונאמרה הכתרה בשיריים. מה הכתרת קומץ? אין קומץ מבטל חברו, שאם יש שתי מנחות והקמצים התערבבו אפשר להעלות אותם בכל זאת, כי קומץ אחד לא מבטל את חברו, אף הכתרת שיריים אין שיריים מבטלים קומץ. רש"י מביא את המקורות, נאמר הכתרה בקומץ וקמץ והקטיר, ונאמר הכתרה בשיריים לא תקטירו ממנו אישה לשם. ומזה לומדים כלל גדול, כל שממנו לאישים, כל דבר שנלקח ממנו את הדבר שראוי להכתרה, מה שנשאר הרי הוא בבל תקטירו, דיינו שיריים. נלקח מהמנחה הקומץ, נשאר השיריים, אז החלק שמגיע לאישים כבר נלקח, מה שנשאר, דהיינו השיריים, הוא בבעל תקטיר. ומה שחשוב לנו שהמילה הכתרה מופיע גם אצל השיריים, אמנם בשלילה, אבל זה מאפשר בכל זאת גזירה שווה, לכן אין הקומץ מתבטל בשיריים. ורש"י מוסיף לנו את כלל שידוע ממי שמכיר ענייני קודשים, שאין עולים, דברים שעולים על המזבח, אין עולים מבטלים זה את זה. המשנה, הקומץ והלבונה, שני הדברים האלו מתירים בסופו של דבר את שיירי המנחה לאכילת הכהנים. אז כאן הקומץ והלבונה שהקריב את אחד מהן בחוץ חייב, רבי אליעזר פותר עד שיקריב את השני. אחד בפנים, כלומר הקטירו אחד, נגיד הקומץ במזבח בזרה, ואחד בחוץ, כלומר, ואחר כך הקטירו את השני, את הלבונה, למשל, לא ההפך גם, כן? חייב שהשני הוא בעצם גמר ההקטרה, הוא בו הכל תלוי, והוא החליט לעשות את זה בחוץ, לכן זה חייב. ואפשר לומר, גם על איבד רבי אליעזר, זה חייב. ואין כאן חיסרון של הקטרה חלקי. שני בזיחי לבונה, לחם הפנים ששב משבוע לשבוע, משבת לשבת באיכל, כשהגיע שבת השני, הלבונה שישב בשני כלים, נקרא בזיח או בזיחים ברבים, הבזיחים האלו שמלאים לבונה הקטירו אותם בשבת על המזבח, ובכך ניתן או וגם ניתר הלחמים לכהנים. אז הבזיחי לבונה הם המתיר של הלחם הפנים. אז שני בזיחי לבונה שיקריב את אחד מהם בחוץ חייב. רבי אליעזר פותר עד שיקריב את השני, זה, אתם יכולים לראות, זה רבי אליעזר לשיטתו, אבל אחד בפנים ואחד בחוץ, בזה הסדר, הקטירו בזיח אחד במזבח, על המזבח בעזרה, כדין, והשני מחוץ לעזרה, חייב. חייב משום העלת חוץ, כי בזה הוא השלים את ההקטרה. לפני שנמשיך לגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים. כתוב שם נושא, וכתבנו שאלתו של רבי יצחק נפחא, המקטיר בחוץ הקומץ ולא הלבונה של מנחה, האם זה מתיר חצי השיריים? או דילמה, מחליש האיסור על כל השיריים, אבל לא מתיר אותם כלל. בהמשך הגמרא אנחנו נראה שימוש במשולשים, ניסיונות לברר אליבא דאיזה תנא שואל רבי יצחק את שאלתו. הגמרא, באי רבי יצחק נפחא, אולי רק נוסיף ששאלתו הוא לא בקשר לענייני הלת חוץ. קומץ כאן הוא יקטיר קומץ לבדו בלי הלבונה, עם כוונה להתיר חצי השיריים. אז השאלה, קומץ מהו שיתיר כנגדו בשיריים? משרה שרי או אקלושי מקלש? האם הקומץ שהוא אחד משני המתירים, יש את הקומץ והלבונה, האם חצי מהמתיר הוא מתיר חצי מהשיריים לגמרי, או הוא מחליש, הקלושי מקלש הוא מחליש את האיסור של אכילת השיריים בלי המתיר, כלומר אם לא מקטים את הקומץ בכלל ולא הלבונה, אז יש איסור מוחלט, גמור, על אכילת השיריים. אבל אם הוא מקטיר אחד מהמתירים, אולי זה מחליש את האיסור של כל השיריים, אבל הוא לא מתיר באופן מוחלט שום דבר. זו שאלת רבי יצחק נפחא, וצריכים לברר על סמך איזו תנה עומד ברקע שמאפשר רבי יצחק נפחא לשאול את שאלתו. לכן הגמרא שואלת אליבא דמן, והתנאים האלו הם שיטות שקיימים בענייני הקטרת הקרבת מנחות, נגיד באופן כללי. אז אי אליבא דרבי מאיר דאמר מפגלין בחצי מתיר. אם אדם מקטיר, נגיד, אחד מהמתירים. הוא פיגל, הוא הקטיר קומץ עם מחשבת חוץ לזמנו, והמחשבה שלו לאכול את השיריים כבור יום, שזה חוץ לזמנו, והוא הקטיר את הקומץ עם מחשבה כזאת, ולא היה לו מחשבה כזאת בהקטרת הלבונה. אז הוא הקטיר את הקומץ לאכול כזית מן השיריים חוץ לזמנו. לפי רבי מאיר, זה הופך את המנחה לפיגול, למרות שהוא לא חשב כך בהקטרת המתיר השני. לפי דעתו של רבי מאיר, יש פה תוצאה קיצוני, שחצי מתיר לפי רבי מאיר משפיע על כל הקורבן, ובגלל שרואים את ההשפעה החזקה שלו, אם הוא מקטיר חצי מתיר בלי מחשבה פסולה, הוא מקטיר אותו לשמה כמו שצריך, זה גם יכול להתיר לגמרי את החצי מן השיריים. אז הגמרא אומרת שלפי רבי מאיר, רבי יצחק נפחא לא היה בכלל שואל את שאלתו. ורשי אומר, מישרא שרי, דאי כי מקטיר לי בשתיקה, כלומר בלי מחשבת פיגול, לא שרי כזית מניהו, ששום דבר לא נהיה מותר, עוד פעם, לא שרי כזית מניהו לגמרי, היכי הווה מחשבה בהוא זית הדומיה דזריקה בעינן, דשרי לגמרי. לא היה מקום לומר שהמחשבה, המחשבה הפסולה, הייתה משפיעה בכלל גם כן. כי הדיני פיגול הם דומים לדיני דיני פיגול לגבי מנחה, דומים לדיני זריקת הדם. וכמו שזריקת הדם מתיר לגמרי, וזריקת הדם במחשבת פיגול מפגלת לגמרי, גם כן בעניין הקטרת הקומץ. ושוב פעם, אם רבי יצחק נפחא היה שואל, עלי דרבי מאיר, לא היה מקום לשאלה, כי פשיטה שהוא מתיר. אני רק רוצה, לפני שנתקדם, להבהיר נקודה שאמרתי מקודם, שלפי רבי מאיר שמפגלים בחצי מתיר, אם מקטירים חצי מתיר, מה לפי רבי מאיר התוצאה? מקודם אמרנו, אז התוצאה צריך להיות שהוא מתיר חצי מן השיריים. על הנקודה הזאת אני מסתייג ואומר שיכול להיות שלפי רבי מאיר, כמו שמפגלים בחצי מתיר זה מפגל את כל הקורבן, גם הקטרת חצי המתיר כדין היה מתיר את כל הקורבן ולאו דווקא חצי. נשאיר את הנקודה הזאת לצורך בירור יתר. נמשיך בכל אופן בגמרא. אי אליבא דרבנן דאמרי אין מפגלין בחצי מתיר, שאין השפעה בהקטרת חצי מתיר במחשבת פיגול. אז שוב פעם, אין מקום לרבי יצחק נפחא לעלות את שאלתו, לא מישרא שרי ולא מקלש קליש. רשי על זה אומר, לא מישרא שרי, כלומר דילמה, לא הא ולא הא, והכי פשיטא ליה רבי יצחק נפחא דאו הא או האביד. לפי שיטת הרבנן, יכול להיות שהקטרת חצי מתיר, כמו שאין מפגלים בחצי מתיר, הקטרת חצי מתיר בלי מחשבה פסולה, אולי אין לזה שום השפעה. ורבי יצחק נפחא, כשהוא שואל שאלתו, יוצא מהנחה שצריך להיות איזושהי השפעה, או מתיר לגמרי, או מחליש את האיסור. נמשיך בבירו איזו טענה הוא מהווה את הרקע לשאלת רבי יצחק נפחא. אלא הליבה דרבי אליעזר. רבי אליעזר במשנתנו. מה ראינו במשנה? לפי רבי אליעזר, אין איסור הקטרת חוץ, אלא אם כן אתה מקטיר את שני המתירים. אז הגמרא, ואז על סמך רבי אליעזר רצה רבי אליעזר דווקא לברר מה קורה בהקטרת אחד מן המתירים, מה ההשפעה שלו על השיריים. רשי, אלא אליבא דרבי אליעזר קמי בעיה, דאמר לא מחייב עלה לחודי בחוץ, ומשום אחי מספקא ליה לרבי יצחק דילמה שרי, אולי יש איזושהי השפעה בכל זאת. הגמרא דוחה, רבי יצחק לא שאל אליבא דרבי אליעזר של המשנה שלנו, רבי אליעזר כרבנן סבירא ליה, דאמר אין מפגלין בחצי מתיר, ולא שרי ולא מקלש. אלא אליבא דרבנן דאחה מאי, הרבנן במשנתנו אמרו שהמקטיר חצי מתיר בחוץ חייב משום הלעת חוץ. אז רואים שלרבנן כאן יש משמעות של חצי מתיר, לפחות זה יכול לחייב הבן אדם על הלעת חוץ. אז רואים שכפי הכלל הידוע שאין איסור או אין חיוב הלעת חוץ, אלא אם כן זה דבר שהיה נחשב הקטרה בפנים. אז חצי מתיר לפי הרבנן כאן נחשב הקטרה. עכשיו השאלה, איזו השפעה יש? אז נחזור לגמרא. אלא אליבא דרבנן דהכה מאי, מישרא שרי או קליש מקלש תיקו, בסופו של דבר נשאר ללא מענה. המשנה, הזורק מקצת דם בחוץ. מה זה מקצת דם? אז רשי אומר מתנה אחת מקורבן חטאת למשל. אשי מוסיף, אפילו אם מדובר בקורבן חטאת פנימי, אלו חטאות הפנימיות כמו פער, אין להם דבר של זיבור ועוד, ובהם אנחנו אומרים שכל מתנות הדם מעכבות. עכשיו הבן אדם כאן במשנה הוא אז זרק מקצת מתנה אחת מחטאת בחוץ. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חייב. רשי מוסיף פה, החיוב כאן זה אפילו לרבי אלעזר שאמר שאין חיוב על הקטרת חצי מתיר, אבל כשזה בא לעניין דם גם רבי אלעזר מודה לחומרה. והמקור, הבסיס הזה יובא בהמשך הגמרא. רבי אלעזר אומר, ממשיכים במשנה, אף המנסך מי החג בחג בחוץ חייב. בחג הסוכות על המזבח בתוך העזרה קיים הדין של ניסוך המים. אז בחג הסוכות מי שמנסך מים שמילאו המים האלו בכלי לשם ניסוך מי סוכות נקרא לזה, מי שמנסך את המים האלו שמילאו אותם לשם נסחי המים ועושה את הניסוך הזה מחוץ לעזרה, הוא חייב. רבי נחמיה אומר שירי הדם שהקריבו בחוץ חייב. הוא מהווה דעה ששיריים מעכבים, ומאחר ששיריים מעכבים זה דבר שאי אפשר לוותר עליו בקורבן רגיל, והוא היה מתקבל בפנים, ולכן שפיכת שיריים בחוץ מחייב. אמר רבה, הוא מודה רבי אלעזר בדמים, מה שפירשנו בתוך כדי לימוד המשנה, ככה רבה אומר, שאפילו בדוגמת חטאת הפנימיות, שאני צריך, אני זקוק לכל מתנות הדם שלהם, ואם אני מחסיר אני לא יוצא, אף הפיקן מתנה אחת מהם בחוץ, אפילו לרבי אלעזר, מחייב. מחייב משום העלאת חוץ, או זריקת חוץ. רש"י מודה רבי אלעזר בדמים, ואפילו בחטאות הפנימיות. תהה בפנים, אם נשפך הדם אחר שנתן מתנה אחת, מעניה אך תיאבה. כלומר, יש מספר מתנות דם שצריכים לבצע על, נגיד, הפרוכת שבה היכל. אז באמצע זריקת הדמים נשפך הדם ולא יכלו ונעצר, אז מביאים פר אחר, מה שנתנו עד כה נשאר. אפילו אם נתנו מתנה אחת, לא צריכים לחזור על זה. אז זה מה שרש"י אומר, שאם נשפך הדם אחר שנתן מתנה אחת, מהניה אך תיאבה. זה נפס, זה תופס מה שכבר נתנו, אפילו אם מדובר במתנה אחת מתוך כמה. הוא מביא פער אחר, הוא מתחיל ממקום שפסק. לא צריכים לחזור על מה שהוא כבר נתן. אז רואים שיש חשיבות רב לאפילו מתנה אחת, למרות שאותו מתנה אחת הוא נקרא לזה מתיר חלקי, הוא חצי מתיר בלשון הסוגיה הקודמת. ורבי אלעזר בהכתרת חצי מתיר בחוץ לא מחייב, כאן הוא כן מחייב בעניין תם. ונמשיך הקייפ הגמרא דתניה, או יש גרסה אחרת דתנן, משנה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים בעניין החטאות הפנימיות, ממקום שפסק הוא מתחיל, כאילו הוא ממשיך. זה מה שלמדנו ברש"י מקודם, שאף אם הוא נתן רק מתנה אחת מתוך מספר מתנות של החטאות הפנימיות, לא חוזרים על מה שהוא כבר נתן. רואים שמתנה אחת יש בה חשיבות בפני עצמו, ולכן אם נותנים מתנה אחת בחוץ, חייב גם לרבי אלעזר. וכאן ראינו רבי אלעזר מפורש. רבי אלעזר אומר, אף המנסך מהחג בחג בחוץ. נשים לב שיש כאן נקודה ארוכה, ואחריו קושיה ארוכה. אמר רבי יוחנן, משום רבי מנחם יודפה, רבי אלעזר שמחייב על ניסוך מים בחוץ, בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה, דאמר ניסוך המים דורייתא. אנחנו מדברים על אותו דין של ניסוך המים בחג הסוכות. מה המקור לדין הזה? שנוי במחלוקת תנאים. בשיטת רבי עקיבא היא שהוא מדורייתא, לכן אם עושים פעולה כזאת גם בחוץ הוא חייב. דתניא, רבי עקיבא אומר הוא נסחיה, מהפסוק בפרשת פנחס בספר במדבר. המילה הזאת הוא נסחיה, זה לשון רבים. בשני ניסוחים הכתוב מדבר, אחד ניסוח המים ואחד ניסוח היין. ורואים שהמקור לניסוח המים הוא פסוק. ומילא, כפי שאמרנו מקודם, אם הוא ינסך מי החג בחוץ, הוא חייב משום העלת חוץ. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, אם באמת כך שניסוך המים הוא קש לניסוך היין, אימא להלן בניסוך היין שלושת לוגין, אף כאן שלושת לוגין, אז תגיד במים זה גם השיעור. והרבי אלעזר מי החג כאמר, וצריכים כאן להשלים, עיקר חסר פה, ורש"י מסביר, מאחר שהוא דיבר על מי החג, יש שיטות שאומרים שגם בפחות משלושת לוגין מנסחים מים במשך ימי הסוכות. עוד נמשיך בגמרא, אימא להלן אצל יין בשאר ימות השנה, ניסוך היין הוא במשך כל ימות השנה, אף כאן בעניין ניסוך מים בשאר ימות השנה. ורבי אלעזר בחג אמר, רבי אלעזר אמר שהאיסור של חוץ הוא רק בחג הסוכות. אז עד כאן קושת ריש לקיש על רבי יוחנן, שטען שהוא הביא מקודם בשם רבי מנחם, שרבי אלעזר הוא מבוסס על שיטת רבי עקיבא. לא נשמע כך, כי אם רבי אלעזר מבוסס על שיטת רבי עקיבא, למה ניסוך המים לא מוגבל לדווקא שלושת לוגים, ולמה ניסוך המים אינו מהווה נגיד חוב בכל מימות השנה, ואם עושים את זה בחוץ כל ימות השנה שיהיה חיוב? הגמרא מגיבה, וכאן יש מחלוקת רש"י ותוספות בקשר למי נאמר איש תמיתי. תמיתי, המשמעות של המילה הוא כאילו נשכח ממנו. עכשיו הממנו הוא, לפי רש"י זה לרב נחמן יוטפה, לפי תוספות לריש לקיש. אז אנחנו נמשיך עם הפיוש של התוספות, שמדובר פה ריש לקיש לא שם לב כשהוא הקשה על הנאמר מקודם. התשתמית אחד אמר רב אסי אמר רב יוחנן, דאמר רב אסי אמר רב יוחנן, משום רבי נחוניה איש בקעת בית חורתן, עשר נטיות ערבה וניסוך המים. יש כאן שלוש הלכות, אנחנו לא נתייחס לשתיים הראשונות, רק ניסוך המים זה מה שקשור לסוגייתנו. הלכה למשה מסיני. אם כן, מצד אחד אני יכול להבין טוב למה יש חיוב חוץ, הרי זה לא איזו תקנה דרבנן, זה הלכה למשה מסיני, ולכן יש אפשרות לחייב מי שמנסח מים בחוץ. מצד שני, הוא לא קשור ליין, אז לכן ההגבלות, הקושיות של ריש לקיש לא תופסות, כי ניסוך המים הוא נלמד בנפרד מכוח מסורת, הלכה למשה מסיני. ובכך שוב פעם אפשר להבין מה שאמרנו פה בתחילת הסוגיה, מה שנאמר במשנה על ידי רבי אלעזר, שגם מנסך מהחג בחג בחוץ חייב. זה מצד אחד הלכה למשה מסיני, לכן יש חיוב חוץ. מצד שני, הוא לא מוגבל להשוואה ליין, כמו שריש לקיש חשב בקושייתו. תנו רבנן, המנסך שלושת לוגים מים בחג בחוץ, בחג זה חג הסוכות, חייב. רב לזה אומר, אם מלען לשם חג חייב. מי ביניו? רש"י מסביר את שאלת הגמרא, מה בא רב אלעזר לחדש? הרי הוא מסכים, אפילו ראינו רב אלעזר במשנה שמנסך מים בחג בחוץ חייב. רב אלעזר פה אומר, אם מלען לשם חג הוא חייב. אז מה ההבדל, או מה בא רב אלעזר להוסיף שלא נאמר על ידי התנא קמא? אמר רב נחמן יצחק, ויש שיעור במים כמפליגי. הפאפ אמר, בקרבו נסחים במדבר פליגי. ויש שיטה שלישית של רבינה גם כן, אבל אנחנו חייבים להסביר את ההסבר הראשון של רב נחמן בר יצחק. המחלוקת או נקודת הבדל בין התנא קמא ורב אלעזר זה בעניין האם יש שיעור למים. וכדי להבין את זה נפנה מיד לרש"י. ויש שיעור למים, דקאמר תנא קמא המנסך שלושת לוגים חייב, והוא הדין ליותר משלושת לוגים. יש בכלל 200 מנה. אז אם יש חיוב על שלושת לוגים, לפי התנא קמא יהיה חיוב ניסוך יותר משלושת לוגים גם כן, כי יותר משלושת לוגים כולל בתוכו שלושת לוגים. ואף אגב דמלינו בכלי גדול קדשינו כלי, למרות ש הוא מילה כלי גדול שמכיל יותר משלושת לוגין, בכל זאת הכלי מקדש את המים האלו, כי אין שיעור למי החג למעלה, אין שיעור, זאת אומרת גם יותר משלושת לוגין הכלי מועיל לקדש את המים. ועתה רב אלעזר למימה, והוא שמילן לשם חג, מה הכוונה והוא שמילן לשם חג? כדרך מילואן, תהיינו שלושת לוגים ותולו. כדתנן, סלוחית של זהב, מחזקת שלושת לוגים ממלא מן השילוח. ככה מופיע במסכת סוכה. אבל אי הוותפי, יותר משלושת לוגים לא קדשינו כלי. דלא חזו לה, דיש שיעור למים. ואין כלי שרת מקדשין אלא הראוי להם. נמשיך בגמרא. רב פאפה אמר, אנחנו ממשיכים לדף קוף יוד א' עמוד א', ההבדל בין תנקם ורבי לזר בקרבו נסחים במדבר פליגי. האם היה ניסוך יין, האם היה ניסוך נסחים, יש ניסוך מים, יש ניסוך יין, האם היה, האם בכלל היה נסחים עד לפני ביאתם לארץ ישראל? אמנם זה משפט קצר מבחינת הגמרא, אבל יש הרבה מה להעריך, ורשי באמת עושה את זה. היסוד של הסוגיה הזאת של קרבו נסחים במדבר, זה מובא זה על פי הבנת פסוק בספר במדבר, ששם כתוב כי תבוא אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. זו נקרא בלשון המפורשים פרשת הנסחים, ואז התורה מדברת על כך שכשתגיעו לארץ ישראל אז יהיו נסחים. מה זה אומר? האם זה אומר שעד לפני הגעתם לארץ ישראל לא היו נסחים בכלל? או יכול להיות, וזה שנוי כמחלוקת תנאים, שגם במדבר היו נסחים. אז מה הבשורה של הפסוק כי תבואו אל ארץ מושבותיכם? הבשורה היא שבניגוד לשהייתם במדבר, שהנסחים היו רק על המזבח שבמשכן, בבואם לארץ ישראל עד זמן איסור הבמות, כשהיו במות פרטיות, היתר במות, היו על בהגעתם לארץ ישראל נסחים על הבמות, מה שלא היה במדבר. אז זו שאלת הגמרא, או נושא המחלוקת בין תנא קמא ורבי אלעזר, מה מלמד ביאת הארץ האמורה בפרשת נסחים. לפי התנא קמא, במות יחיד טעונים נסחים, ובבמות לא היו כלי שרת. זאת אומרת, גם כלי חול היו ממלאים אותו בנסחים ומנסחים מתוך כלי חול, כי בכלי, המושג של כלי קודש, כלי שרת, זה אך ורק במשכן, בבמת הציבורי. עד הכניסה לארץ היו מנסחים 40 שנה במשכן, וכשהגיעו לארץ ישראל לפי התנא קמא התחילו לנסח גם בבמות פרטיות. לרבי אלעזר יש להתחיל ניסוך רק אחר כיבוש וחילוק, ורק במשכן. כיבוש וחילוק הכוונה השנים של 14 שנה שעסקו בכיבוש ארץ ישראל וחלוקת הארץ בין השבטים בזמן יהושע. רק אחרי זה התחיל נסחים, ואז רק במשכן, ולא היו מנסחים כל 40 שנה במדבר, ממילא אין ניסוך אלא מכלי שרת. בתקסיר הדברים, המנסך בחוץ, מחוץ לבית המקדש, מכלי שאינו מקודש. לפי התנא קמא, הוא חייב. כי יש תקדים לנסחים מכלי שאינו מקודש. התקדים זה תקופת במות יחיד, שבעבר היו בהם נסחים. לפי רבי אלעזר, המנסך בחוץ מכלי שאינו מקודש יהיה פטור, כי אף פעם לא היה נסחים מכלי שאינו מקודש. אז אפשר לראות כמה מקוצר ותמציתית הגמרא לאור ההסבר שהלבשנו על המילים הקצרים של הגמרא. נמשיך בגמרא. רבינה אמר, מה ההבדל בין התנא קמא ורב אלעזר, ולמדין ניסוך המים מניסוך היין פליגי. נפנה לרשי בקראת החלק הלמטה של השורות הקצרות. רבינה אמר, בלמדים ניסוך המים ודקולי אלמה קרבו נסחים במדבר, וביאת הארץ האמור בנסחים לבמה הקטנה עתה, וקרבו בבמה ולא קידוש כלי. כאילו, לפי רבינה זה לא שנוי כמחלוקת בין תנא קמא ובלעזר. ומיהו בניסוך היין השכיחן, כל מה שנאמר זה רק בעניין ניסוך היין. הדיון או המחלוקת בין תנא קמא ורב אלעזר זה סביב ניסוך המים. בניסוך המים לא אשכחן, לא מצאנו בעניין ניסוך המים, דהה חובת ציבור הן, ולא קרבו אלא בבמת ציבור בכלי שרת. אז אין כאן דיון סביב ניסוך המים בקשר לבמת יחיד, כי זה לא היה בכלל, אף פעם לא היה. ובהה פליגי, תנא קמא סבר, למדים ניסוך המים מניסוך היין לחייב בחוץ, ואפילו לא קידשו בכלי. כמו שאצל ניסוך היין לכולי אמה, פה לפי רבינה, כמו בניסוך היין בביאת הארץ התחילו ניסוך היין בבמות ואין כלי שרת בבמות, לפי תנא קמא אני לומד איך להתייחס לניסוך המים מניסוך היין. וממילא אם אני מנסך מים בכלי שאינו מקודש, לפי התנא קמא אני מנסך מים בחג מחוץ לבית המקדש, חייב. ובלעזר סבר אין למדין, לא לומדים מים מיין, וניסוך היין הוא דמתחייב בחוץ בלא כלי, כמובן בלא כלי קדוש, בלי כלי שרת. אבל ניסוך המים קידשו אין, לא קידשו לא. בניסוך המים רק אם זה בא מכלי מקודש אפשר לחייב ניסוך המים בחוץ. אנחנו ממשיכים בענייני ניסוך המים. תנו רבנן, המנסך שלושה לוגין יין בחוץ חייב. רבי אלעזר ורבי שמעון אמר, והוא שקידשן בכלי. אני רק רוצה לתקן, אמרתי שממשיכים בניסוך המים, לא, אנחנו ממשיכים בנסחים, ובפרט נסחים בחוץ. תנא קמא אומר על ניסוך שלושה לוגין יין בחוץ חייב, רבי אלעזר ורבי שמעון הוא מתנה את זה רק אם הניסוך היין בא מכלי קדוש, כלי שרת. מהי בינהו? מה נקודת המחלוקת בין התנא קמא ובלעזר ושמעון? אז גם פה יש שתי התייחסויות. אמר רב עדה ברי דרב יצחק, בירוצי מידות איקה בינהו. שוב פעם נפנה לרשי, שורה אחרונה בקצרות, בירוצי מידות. מה זה בירוצי מידות? מה שצף על שפת הכלי נקרא לזה גודש, כשממלאים כלי עם יין אפשר למלות טיפה מעל שפת הכלי, וטרוויו קידושת כלי באו. טרוויו כוונה תנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון, לפי גישת רב עדה אי אפשר לדבר על איסור חוץ אלא אם כן מדבר במה שבא מתוך כלי שרת. מי הוא? רבנן סברי, בירוצי מידות שלך נתקדשו, גם הגודש הזה מתקדש, ורבי אלעזר סבר לא נתקדשו בתוך כלי בעינן, ופלוקת דתנאי אי במנחות. אז ההבדל בין התנא קמא ורבי שמעון הוא בנוגע לאותם לאותו יין ש הוא נקרא פה בירוצי או הגודש, האם הוא קדוש או לא. גישה שנייה בגמרא, רבה ברי דרבה אמר קרבו נסחים בבמה איקה בינאיו, ובאמת התייחסנו לזה מוקדם יותר. ובשונה להסבר של רב עדה, רבה ברי דרבה אומר שלפי התנא קמא לא צריך קדושת כלי גם מכלי חול, והשיטה הזאת מבוססת על מה שהסברנו מקודם, האם יש תקדים לשימוש כלי חול בנסחים. אז אם את אומר שכבר קרבו נסחים במדבר, אז הבשורה של כניסה לארץ בקשר לנסחים זה בא לבשר על נסחים בבמות יחיד, בבמות פרטיות, בבמות פרטיות לא היו כלי שרת, אז יש תקדים לשימוש בכלי חול לנסחים. אז גם אם אדם אחרי איסור הבמות בזמן בית המקדש עושה ניסוך מתוך כלי חול, לפי התנא קמא יהיה חייב. וזה רש"י ממשיך ואומר פה, תנא קמא לא באי קדושת כלי ובקרבו נסחים במדבר, כמפליקים לתנא קמא קרבו, הם הקריבו נסחים במדבר, וממילא כל מה שהסברנו מקודם וזה בשמעון לא קרבו כי די פרינשית, כמו שפירשנו מקודם, וזה כל זה למעלה ברש"י. אנחנו הסברנו את זה בעל פה, ורק להשלים פה, אם אתה סובר שלא הקריבו נסחים במדבר, אז הבשורה של התורה בפרשת נסחים כי תבואו לארץ ישראל אז תתחילו נסחים, הנסחים יהיו אך ורק בבמה המרכזי במשכן, בכלל לא היו בבמות פרטיות, וממילא אין זכר לנסחים מתוך כלי חול לפי השיטה הזאת, לפי רבי אלעזר. נמשיך בגמרא, ובפלוטה דהני תנאי, המחלוקת לפי רבה בין תנא קמא ורבי אלעזר ורבי שמעון הוא תואם למחלוקת התנאים הבאה. דתניא, במת יחיד אינה צריכה נסחים, דברי רבי, אז ממילא לא מצינו נסחים אלא מתוך מכלי שרי, מכלי קודש. וחכמים אומרים תעונה נסחים במת יחיד כן צריך נסחים, כשמקריבים קורבנות הדורשות נסחים איתם, עושים את זה גם כשמקריבים בבמת יחיד, בזמן כמובן היתר הבמות. אנחנו הסברנו בעבר שהיו תקופות לפני בניין בית המקדש שהיה מותר להקריב קורבנות בבמות פרטיות, בזמן מזמן כניסה לארץ, 14 שנה של כיבוש וחילוק, ואז היה אתר במות, ואז בנו בניין המשכן לשילו שם 369 שנים, אז היה איסור במות, ואז אחרי חורבן שילו לפני בניין בית המקדש בזמן שלום המלך היה עוד תקופה שאנחנו קוראים לזה נוב וגבעון, שני מקומות שעמדו שם הבמה המרכזי, אבל באותם שנים חזר אתר במות עד בניין בית ראשון בזמן שלמה. אני אמשיך בגמרא, והני תנאי, כפי שלמדנו עכשיו רבי מול החכמים, כהני תנאי תואמים למחלוקת התנאים במקור הבא, וכאן בעצם המקור לכל מה שאמרנו עד כה בעניין אם היו נסחים אף פעם בבמת יחיד. נקרא מהשוליים של הגמרות שלנו, הגמרות המסומנות במדבר, פרק תדבב, נקרא לזה פרשת הנסחים בפרשת שלח, פסוק ב', דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. ובהמשך אפשר לראות פסוקים שמדברים על הנסחים. למשל בפסוק ה' כתוב ויין לנסח רבית עין תעשה על העולה או לזבח וכבש האחד. בהמשך אנחנו לא נמשיך עם הפסוקים, אבל בהמשך כאן מוזכר רבית עין לכבש, ולעיל מוזכר שלישית עין, ולקורבן של בקר חצי עין. העין אגב, עין שלם זה 12 לוגים, אז ממילא רביעית העין זה 3 לוגים, שלישית העין 4 לוגים, חצי העין 6 לוגים. נחזור לגמרא. דתניא, כי תבואו להטעינה נסחים בבמה גדולה הכתוב מדבר. כלומר, כשאתם מגיעים לארץ ישראל תתחילו לנסח נסחים עם הקורבנות. מה זה אומר לנו? שלפני הגעתם לארץ ישראל לא היו נסחים. אתה אומר בבמה גדולה או אינו אלא אפילו בבמה קטנה. אולי הפסוק אומר שכעת שאתם מגיעים לארץ ישראל תעשו נסחים גם בבמות פרטיות. כשהוא אומר לפי שיטה מקובצת, אנחנו מדלגים להמשך הפסוק באמצע שהוא הבא, אשר אני נותן לכם, הרי בבמה הנוהגת לכולכם הכתוב מדבר, דברי רבי ישמעאל. זה במה, מה זה במה הנוהגת לכם? המזבח המרכזי, לפעמים קוראים לזה במת סיפור, אבל לא בבמות פרטיות. אז לפי רבי ישמעאל, כשהיו במדבר לא קרבו נסחים, ולזה התכוון רבה למעלה שאומר שהנפקמינה בין או הנקודת המחלוקת בין תנא קמא ורבי אלעזר בן שמעון, לפי רבה, לפי רבה ברייד רבה רבה, האם קרבו נסחים בבמת פרטי. ממילא לפי התנא קמא אף פעם לא, כי הפסוק שמבשר על נסחים זה לבשר על נסחים בבמת ציבור בכניסתם לארץ. רבי עקיבא אומר, כי תבוא, מה הבשורה של התורה? להטעינה נסחים בבמה קטנה הכתוב מדבר. כלומר, כל הזמן היו נסחים, כלומר במדבר היו נסחים, כשיגיעו לארץ ישראל ואז יהיה אתר לתקופות מסוימות לבמות פרטיות, בבמות הפרטיות תקריבו נסחים עם הקורבנות. אתה אומר לבמה קטנה או אינו אלא לבמה גדולה, כשהוא אומר אל ארץ מושבותיכם, אותו מהפסוק שפתחנו בו, פסוק ב', הרי בבמה הנוהגת בכל מושבות הכתוב מדבר. ומה זה? במה פרטית. כשתמצא לומר, כשתעיין לדברי רבי ישמעאל, שמה הוא אמר? רק בכניסה לארץ התחילו נסחים, הוא אמר הנסחים היו בכניסה לארץ ורק בבמה הגדולה, במת המרכזי. מה ניתן ללמוד מכאן? לא קרבו נסחים במדבר. ורשי מוסיף פה המילה מושבות, משמע לא בכל מושבותיכם כמו שאצל רבי עקיבא, אלא משמע לאחר ירושה וישיבה, לאחר שכבשו וחלקו את הארץ, רק אז התחילו נסחים, ורק בבמה הציבורי, בעצב המשכן, לא בבמות פרטיות. ולדברי רבי עקיבא, כשאתה מעמיק בשיטתו, שהוא אמר שבכניסה לארץ היו מנסחים, היה אפשר להתחיל לנסח בבמות יחיד, מה יוצא? קרבו נסחים במדבר. הבשורה של הפסוק שבבואכם לארץ ישראל תתחילו נסחים בבמות יחיד. לפני כן מה היה? היו נסחים, אבל במשכן שהיה במדבר. ובמילים אחרות, לפי רבי עקיבא קרבו נסחים כבר במדבר במשכן, ולפי רבי שמואל לא. ציטוט מהמשנה, רבי נחמיה אומר שירי אדם שקריבן בחוץ חייב. אמר רבי יוחנן, תנא רבי נחמיה כדברי האומר שירי אדם מעכבים. רבי יוחנן מבין רבי נחמיה במשנתנו, הוא תואם לשיטה בפרק חמישי של מסכת שלנו, שסובר ששיירי הדם, לאחר שניתנו עיקר מתנות הדם על המזבח, השיריים מעכבים. על זה הגמרא מקשה. מטיבי, תשימו לב, קושיה ארוכה שכולל פה מקור. רבי נחמיה אומר, שיירי הדם שקריבן בחוץ חייב. זה כמו משנתנו. איפה הקושיה? נמתין ונראה. אמר לו רבי עקיבא, הלא שירי הדם שירי מצווה הם. כלומר, הם לא מעיקרי המצווה, זה ביטוי שמופיע בכמה מקומות לתאר דבר שהוא בעצם לא מעכב, הוא כן מצווה לעשות אותו, אבל לא מעכב, הוא לא מעיקרי המצווה. וכך רבי עקיבא אומר לרבי נחמיה, איך אתה אומר שהמקריב שירי דם בחוץ חייב, מאחר שמדובר בשירי מצווה, דבר שלא מעכב את הכפרה, דבר שאם לא היית עושה אותו כלל, בכל זאת יצאת ידי חובתך? אז איך דבר כזה שהוא כל כך, נגיד, בלי לזלזל חלילה וחס את המצווה, אבל כל כך שולי, אם עושים אותו בחוץ הוא יהיה חייב משום העלאת חוץ? אמר לו, מה רבי נחמיה אומר? הוא לא מכחיש את התיאור של רבי עקיבא, הוא רק מביא דוגמה נוספת של דבר שהוא שיירי מצווה, כמו שיירי אדם, וכן חייב בחוץ. מכאן יש לנו את הקושיה, כי לפי רבי יוחנן, רבי נחמיה טוען ששיריים, שירי דם, אחרי שעשו זריקות הדם על קרנות המזבח, השיריים שנשארו, לפי רבי יוחנן, בדבריו של רבי נחמיה, הם לא שירי מצווה, זה מעכב, זה חלק מעיקר המצווה. פה במקור הזה לא רואים, לא נשמע רבי נחמיה טוען כך שהוא מעיקרי המצווה, אלא הוא אומר לרבי עקיבא, זה שאתה קורא לו שירי דם כשירי מצווה, בסדר, לכאורה אני מסכים לזה, רק מה, איברים מופתרים יוכיחו שהן שירי מצווה והמקריבן בחוץ חייב. בקורבנות יש להקריב את למשל האימורים, ובקורבן עולה בנוסף לאימורים יש גם איברים שמקריבים, אבל ברגע ש קיימו זריקת הדם של הקורבן, זהו, יצאו ידי חובתם, שאר הדברים האלו, למרות שהם מצווה, אם הם נמצאים, אם נאבדו למשל, אז לא מעקבים. הבעלים יצאו ידי חובתן אחרי זריקת הדם. אז איך נתאר איברים מופתרים? שירי מצווה, הם לא מעקבים את הכברה, ובכל זאת, מי שמעלה אותם בחוץ חייב. אז אני אומר, אומר רבי נחמיה, גם עצר שירי דם. אמר לא, רבי עקיבא עונה, לא, אם אמרת באיברים מופתרים שהם תחילת עבודה, תאמר בשירי הדם שאינן תחילת עבודה. שירי הדם זה רק, זה בסוף, אחרי שהוא גמר את העיקרי מתנות הדם, אז דם שנשאר, אז יש לשפוך הדם על יסוד המזבח. לכן, אומר רבי עקיבא, אתה לא יכול להשוות אותם לאיברים ופדרים, שזה תחילת הטיפול שלהם, הוא להקטיר אותם. בכל אופן, איך רבי נחמיה מתייחס לשיר הדם בדו שיח הזה? לא כמו שרבי יוחנן תיאר, ואם איתה, אם כמו רבי יוחנן, שלפי רבי נחמיה שירי הדם מעכבים, למה לי, שרבי נחמיה היה לא להשיב לרבי עקיבא, הנינה ממעכבי. זה מעכב, הוא בכלל מעכב, וממילא זה הסיבה שחייבים בחוץ. ולא כמו שאתה אומר, שירי מצווה. תיופתא. אז מכאן רואים לא כרבי יוחנן שרבי נחמיה סובר שירי אדם מעכבים. יש שיטות ששיריים מעכבים, אבל לא, אל תגיד שזה שיטת רבי נחמיה. והשתדי אמר רב עדה ברבה, מחלוקת. מחלוקת בעניין שיריים המעכבים. לפי רב עדה בשיריים הפנימיים, כל הדיון סביב שיריים מעכבים זה רק בחטאות הפנימיות. אצל חטאות הפנימיות, למשל פר אלם דבר של ציבור, פר וסר של יום כיפור, אותם קורבנות שמתנות דם שלהם היה על הפרוכת ועל מזבח הזהב, והדם שנשאר מעכב לשפוך אותם בשיריים ביסוד של מזבח הבזרה. אז יש מחלוקת בעניין שיריים מעכבים, אבל רק בקורבנות כאלו. אבל בשיריים החיצוניים, קורבן חטאת רגיל, שאר הקורבנות שעקבתם, שזריקת דמם היה רק בעזרה, זה החיצוני, רק בעזרה, דברי הכל לא מעכבי. השיריים של קורבנות כאלו לא מעכבים לדברי הכל. אז אם אנחנו חוזרים לרבי עקיבא ורבי נחמיה למעלה, כי כאמר רבי נחמיה שיש חיוב חוץ על שיריים, בשיריים הפנימיים, דבר המעכב, כפי שראינו במשנה. כי תניא היא שרבי נחמיה הודה לרבי עקיבא ששיריים הם שירי מצווה בשיריים החיצוניים. יש כאן כוכבית שאנחנו נקרא מהשוליים. אי הכי נאי מלא, עם מה שרב עדה מסביר עכשיו, שרבי נחמיה שמתאר שיריים כשירי מצווה, זה מדובר בשיריים החיצוניים, נאמר לי, למה רבי נחמיה לא ענה לרבי עקיבא? כי אמרי ענה, מתי אני אומר ששיריים בחוץ חייב? בפנימיים. הוא לא אמר כך. אנחנו ממשיכים אחרי הסוגריים בגמרא, שלוש שורות מסוף העמוד, אלא לדבריו דרבי עקיבא כאמר. מה שרבי נחמיה אמר בברייתא לרבי עקיבא, זה לא משקף את שיטת עצמו של רבי נחמיה. רש"י, ארבע שורות מסוף העמוד, כך יגר סינן, אלא לדבריו דרבי עקיבא כאמר לי, לדידי שיריים מעכבים. לדידך נמי דאמרת שירי מצווה הן, בכל זאת יש לחייב בחוץ. הקטר איברים יוכיח שזה דוגמה של משהו באמת שירי מצווה, כמו שאתה תופס שם של דם, ובכל זאת יש חיוב חוץ, ועל זה רבי עקיבא ענה לו. אבל לפי מסקנת הגמרא, להגיד שרבי נחמיה בברייתא שמדבר על שיריים של דם כשירי מצווה, כדבר ששייך אצל חטאות החיצוניות, זה לא הפירוש, אלא של רבי נחמיה באמת שיריים של דם תמיד מעכבים גם של החיצונים, ונראה לי שזה בעצם מחזק את דבריו של רבי יוחנן שפתח את הקטע הזה, שאמר שרבי נחמיה הוא כדברי אומר ששיריים מעכבים, ולא הבחנה, לא רק שיריים של פנימיים אלא גם שיריים של חיצונים, וכל מה שרבי נחמיה אמר בברייתא זה לרבי עקיבא לשיטתו, שאתה מגדיר שירי דם החיצונים כשירי מצווה, בכל זאת זה לא סיבה לפתור המקריב אותם בחוץ, כמו שראינו אצל איברים ופדרים. ועל זה רבי נחמיה, רבי עקיבא נתן את תשובתו. עד כאן שיעורנו להיום.